אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
יושב ראש ועדת המשנה לספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
שלומי עצוב, וכל יום יותר עצוב, אבל זה כי אני גם אזרח במדינה, ואני חש, מבין וכואב כל יום. אנחנו הולכים כל הזמן לשיבות, להלוויות, אתה רואה את העצב, את היגון. רק לפני מספר הימים, בחורה מדהימה, ענבר סגב, שנרצחה ביפו, בחורה שעבדה אצלי שנתיים, אומנם זה היה לפני 10 שנים, אבל הכרתי אותה מאוד מאוד טוב, בחורה מדהימה, ונקרא הלב, נקרא פשוט הלב. ואני מקווה בסוף שיהיה טוב, אנחנו חייבים בסוף לראות את האור בקצה המנהרה, ואני גם מאמין שיהיה טוב, שאנחנו נצא מזה ואנחנו נהיה חזקים, ונחזיר את הרכבת למסלול, ומדינה שלנו תצא מזה.
יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר לעשות עסקת חטופים ולסיים את המלחמה. אבל זאת אמירה מאוד אמורפית, לא?
קודם כל, אני באמת מרגיש שהנושא של החטופים קצת ירד, לא קצת, ירד מסדר היום.
כי הגישו הצעות בלתי הגיוניות.
אני לא יודע איזה הצעה בלתי הגיונית הגיש.
לסיים את המלחמה, לסגת,
אתה מדבר על
חמאס. לעצור את המלחמה, לסגת מכל מקום שהיינו שם, ולהבטיח שסינואר לא ייפגע. ועוד כמה דרישות, שחרור אלפי מחבלים, ההורים שבכלא.
תראה, דוד, יש לנו 101 חטופים עדיין בעזה. אני לא מאחל לאף אחד, לא לך, לא לי, לא לאף אחד.
כל מילה.
שאחד מהילדים שלו, הבת או הבן שלו, מתחת לאדמה.
הייתי הופך את העולם.
אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג, ואתה לא יודע איך תתנהג.
אני יודע, הייתי הופך את העולם.
ואנחנו צריכים לעשות הכל, וכשאני אומר הכל, זה אומר גם צעדים כואבים. מבחינת מדינת ישראל, אנחנו הרי לא נלחמים היום בעזה.
בכל מחיר?
תשמע, אנחנו לא נלחמים היום בעזה הרי. אז אנחנו מדשדשים שם, אנחנו נמצאים בציר כזה, ציר אחר. אין באמת פעילות מלחמתית היום בעזה. לא קיימת. לפעמים קצת יותר, אבל הרוב זה קצת פחות.
סינואר לא רוצה. סינואר רוצה למשוך אותנו, לדרדר אותנו למלחמה אזורית, והוא יושב בשקט, הרי אתה, הוא כמה חודשיים, שלושה, ניתק מגע. הוא ככל הנראה חי. אז איך אתה יכול לעשות שלום עם מי שלא רוצה לדבר איתך?
שלום אנחנו לא יכולים לעשות, אבל
אוקיי,
אם אתה
לא
שואל
שלום,
אותי...
אוקיי, לא שלום, אתה צודק, שלום לא. עסקת חטופים. אבל צריכים... הוא לא מדבר איתך.
אנחנו, תשמע, קודם כל, הוא חזר איכשהו עם אותות שהוא חי.
בימים האחרונים.
בימים האחרונים. במידה ו... אני לא יודע במידה ולא, אבל במידה וכן. אפשר לעשות עסקה, צריכים לעשות עסקה. אנחנו קודם כל צריכים להחזיר את 101, זה חלק גדול, זה גופות, חלק זה אנשים חיים, אבל אם אנחנו לא נעשה את העסקה, כל 101 יהיו גופות, כולם.
אתה צודק, אתה צודק. אבל אני בכוונה מערים קשיים על השאלות שלך, כי אתה בכל אופן יודע יותר מסתם אזרח בשוק, אתה שם, אתה בכנסת, אתה אחד מקובע הדעות. אני שואל אותך, אדם הזה אפשר לעשות את העסקה? אבל הוא נעלם, והוא לא חזר אלינו. אז עכשיו, ישראל עשתה לינקג' מה שהחיזבאללה עשתה, בין המקום שבו אנחנו נלחמים בעזה, ובין המקום שאנחנו נלחמים בלבנון. הם עשו את הלינקג' וישראל לקחה את זה. אתם אומרים, אין בעיה, אתם רוצים להפסיק בלבנון? תחזירו לנו את החטופים. זה... האמרה הזאת היא נכונה?
האמרה הזאת היא לא תצא לפועל הרי.
למה?
כי... אנחנו מתמודדים בעזה עם אנשים שהם לא אנשים. הרי הוא חיית אדם, הוא מפלצת הכי גדולה שיכולה להיות, ולא מעניין אותו כמה הרוגים וכמה נפצעים יהיו אצלו, גם ממשפחתו אפילו. גם אם הילדים שלו ייפצעו, זה לא כל כך מעניין אותם. זה אנשים שהם, אין להם צלם אנוש. לכן מה שאני אומר זה, אם אפשר לעשות עסקה, הרי עשינו עסקה בעבר, עשינו עסקה. הייתה עסקה וחזרו אנשים חזרה למדינת
וטוב
ישראל.
וטוב שכך, כן.
ומדהים שכך. לכן אני אומר, אם אפשר לעשות, כמו שעשינו בעבר, צריך לעשות אותה, גם אם המחיר מאוד מאוד כואב, אנחנו מחויבים להחזיר את 101 החטופים. המדינה שלנו לעולם לא תחזור להיות מה שהייתה, אם אנחנו לא נדע להשאיר אותם.
ואתה אומר, לא צריך לחבר בין שתי ה... אגזות?
אנחנו רואים שכבר הם בעצמם לא מחברים, ראינו כבר את הנציג החדש.
כי נוח להם, ברור.
עכשיו הם נמצאים עם מצוקה מאוד גדולה, חיזבאללה, אז הם כבר לא מחברים. הם היו גיבורים גדולים עד לפני שלושה שבועות, והם כן חיברו. לכן יש לנו הזדמנות עכשיו, אם אפשר לעשות איזושהי עסקה רק עם עזה, כי הרי לבנון אנחנו צריכים, אנחנו לא נוכל להחזיר, ולא יחזירו תושבי הצפון לבתים שלהם, אם לא יהיה ביטחון מלא, 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 מלא. ולכן אנחנו צריכים לפעול שם, צריכים להילחם שם, צריכים, כמו שאומרים, לתת להם בראש בכל הכוח, אבל לגבי החטופים צריכים לעשות הכל, לא לשכוח ולא להוריד את הרגל מהגז, וכל הזמן לפעול למען עסקה, כי בפעולה צבאית זה לא יקרה.
תראה, אתה יודע, אני לא רוצה להזכיר שמות, בכוונה, אבל אחד הבכירים, לשעבר, איך נקרא לזה, אני לא רוצה לזהות אותו, אבל אחד הבכירים לשעבר, שמופיע הרבה בטלוויזיה, אמר, הייתה טעות לחסל את השרלה. שמעת את זה? לא נגיד שמות, אבל כי אני בז לאיש הזה, אז אני אפילו לא רוצה להגיד את השם שלו. מה דעתך על האמירה הזאת?
תראה, כל אזרח ישראלי...
זאת הייתה טעות שתעלה לנו בדמים, ככה משהו כזה הוא אמר.
כל אזרח ישראלי, אתה יודע מה? גם אזרח ישראלי ערבי שחי במדינה הזאת, צריך להיות מאוד שמח שאנחנו חיסלנו את האדם הנאלח הזה, שצחק עלינו ועשה הכל... כדי שתושבי מדינת ישראל לא יחיו בצפון. הכל הוא עשה. והוא היה אדם מסוכן מאוד לעולם, לא רק למדינת ישראל, גם העולם צריך מאוד לסמוך. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם אמירות, שאני באמת לא מבין, אני לא יודע, אולי הוא לא לקח את הכדור הנכון בבוקר, אבל לבוא ולהגיד אמירה כזאת, שלחסל את נסראללה זה דבר שהוא לא טוב למדינת ישראל, או שאנחנו ניפגע מזה, או נגד פעילות כזאת או אחרת של צבא הגנה לישראל, שאנחנו... יודעים כולנו שאנחנו במלחמה הזאת לא כי רצינו, כי אין לנו ברירה. אין לנו
אבל
ברירה.
אבל תסביר, איך יכול להיות שאנשים שעומדים בראש מערכות ביטחוניות, פוליטיקאים לשעבר, מופיעים בטלוויזיות, עזרות, ומדברים שרה בטלוויזיה נגד ישראל?
כנראה שלא היה לוקחים אותם לטלוויזיה, אם לא היה להם כאלה התבטאות.
אחד מאנשי השב"כ אמר משהו כמו... אם הייתי פלסטיני, הייתי, אני מבין אותם, והייתי נלחם בישראל. אתה יודע מי אמר את זה? ראש שב"כ לשעבר.
אני לא... וכשהוא היה ראש השב"כ, גם כן היו לו אמירות כאלו, אני לא מבין.
לא.
זה לא נתפס. הדבר הזה לא נתפס. אנחנו היום מגינים על המדינה שלנו. היא מדינה גם של ראש השב"כ לשעבר, גם שלך וגם שלי, ואנחנו...
הבן אדם הזה מדבר כמו שונא ישראל.
ואנחנו מגינים על
העתיד,
על העתיד של מדינת ישראל. ומי שלא מבין את זה, זה לא משנה אם זה בשמאל, או אם זה בימין, או אם אתה אזרח ערבי. אנחנו מגינים עכשיו על עתיד מדינת ישראל, על הקיום שלנו. ואי אפשר להתבטא ככה.
תראה, אתה אומר לשחרר את החטופים, אני כמובן אומר, לא יודע איך הייתי מתנהג, הייתי הופך את העולמות, אם חס וחלילה היה מישהו נפגע מבני משפחתי. אבל... יש דרישות כמו לסגל מציר פילדלפי, כמו לעזוב את רפיח, כמו עוד דרישות שהן דרישות שנראות מטורפות. אתה חושב שצריך לקבל את כל הדרישות שאלה עם כל הצער וכאב? זאת שאלה שאולי אפילו קשה לשאול אותה. אם אתה שואל אותי, אתה יודע מה הייתה התשובה שלי. בן משפחה שלי לא מעניין אותי כלום, אבל אתה יודע, כשבראייה אסטרטגית של ראש ממשלה, שצריך להבין גם מה יהיו המשמעויות של דבר כזה, מה אתה אומר?
אני אומר, ואני אחזור על זה, ואני אומר את זה כל יום, בכל מקום שאני יכול. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל, כדי להחזיר את החטופים הביתה. גם אם זה לעזוב את ציר פילדלפי זמנית, גם אם זה לעזוב את רפיח עכשיו, אנחנו עשינו עבודה מדהימה בעזה, מדהימה, יוצאת מהכלל, ואנחנו היום נמצאים ב... עמדה שכן, אפשר לעשות הצעדים האלו, וצריכים לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. ציר פילדלפי כבר שנים...
יחכה, אתה אומר.
אין, ציר פילדלפי. קודם כל, אנחנו מבינים עכשיו שמשם לא יברחנו.
קודם כל, רק שתדע לך שאני מסכים איתך. אני שואל את השאלות, אני מסכים איתך. ציר פילדלפי, אני לא חשבתי ככה לפני כמה חודשים, אבל אני חושב באמת שהיום, קודם כל, תחזיר אותם, אז היום מפורקת, תמיד אתה יכול לחזור.
נכון.
ירצו או לא ירצו, אמריקה, ארצות הברית לא רוצה שניכנס לפילדלפי ולרפיח. עכשיו זה הזמן שצריך לשחרר אותם.
חד משמעית.
טוב. גדעון סער יצא נגד לפיד. הוא אמר כך, הוא ובנט הציעו לי להיות שר ביטחון. זה היה במבצע שומר חומות, כשבנט לזמן מה פרש מהמסע ומתן, דחיתי את הצעתו. אתה מכיר את זה?
תשמע.
למה אתה נהנח?
כי אני ישבתי מול גדעון סער.
רגע, זה נכון?
אני לא יודע אם זה נכון, ואם זה נכון.
נו, ואם זה נכון, אז
זה
למה נכון. שונה עכשיו?
אז נגיד שזה
להפך,
נכון.
להפך, עכשיו מלחמה?
תשמע. קודם כל הוא כבר נכנס ב-13 לאוקטובר, לדעתי, או 12 לאוקטובר.
יחד, הוא נכנס יחד עם בני גנץ.
ויצא לפני בני גנץ.
ויצא לפני.
ולא נחזור על כל ההתבטאויות, איך שהוא תקף את הממשלה, ואיך הוא תקף את...
בסדר, האופוזיציה זה לא קואליציה.
תשמע, בסוף צריך להיות איזה עמוד שדרה לבן אדם. ואיזושהי נאמנות לפילוסופיה שאתה מוביל, ולדרך שאתה מוביל. הרי גדעון סער בבחירות האחרונות, הציבור שהוא פנה אליו זה הציבור שלא רצה את ביבי. הוא אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, אם אתם רוצים לבחור בבנימין נתניהו, אל תבחרו בי. בחרו בו איקס אנשים שידעו שהוא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחרי שנתיים, הבן אדם הזה נכנס תחת כנפיו של בנימין נתניהו, מחזק את בנימין נתניהו. להזכיר
לך שגם בני גנץ שדיבר נגד,
נכנס. אני גם נגד הצד של בני גנץ.
אוקיי.
אני גם נגד הצעה, אני חושב שאפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת. אני חושב שאם היו מחכים, היו מחכים יומיים שלושה, אז גם סמוטריץ' וגם בן גביר לא היו בממשלה, והייתה באמת ממשלה חזקה.
אתה מביע ביקורת על זה שהם נכנסו, אבל בו בזמן אתה מביע ביקורת על זה שהם יצאו.
אני לא, אני מביע ביקורת על זה שהם נכנסו בכל... אתה יודע, מה שנתנו או לא נתנו הם נכנסו, יחד עם בן גביר, יחד עם סמוטריץ'. אבל בסוף, תשמע, הבעיה המשמעותית שלנו היום בפוליטיקה הישראלית זה הקיצוניות. אנחנו חייבים לרכז...
אבל אתם לא קיצוניים.
לא אנחנו.
לפיד, לא, אני הבנתי. אבל אתם לא קיצוניים.
אנחנו ממש לא קיצוניים.
לפיד מסתמן כמרכז.
נכון.
אז אני שואל את עצמי, ואותך, אם לפיד, אתם לא רוצים את הקיצוניים, ואני מבין מה שאתה אומר, למה אתם לא נכנסים?
אנחנו רוצים להיכנס.
נו, תכנס.
אנחנו רוצים להיכנס.
לא, אתם לא רוצים להיכנס, אתם נכנסים בתנאי.
נכון.
אבל זה תנאי שראש הממשלה לא יכול לקבל.
למה לא יכול לקבל?
מה, בעוד 10 חודשים בחירות, אחרי המלחמה מיד בחירות?
מה הבעיה? למה אי אפשר לקבוע שבעוד שנה יש בחירות?
כי יש לו זמן, לעוד שנתיים.
יש לו זמן לעוד שנתיים, והוא מעדיף את השנתיים האלו, מאשר לעשות ממשלה.
אבל בינתיים אתה אומר שנלחמים יפה.
עזוב, צבא ההגנה לישראל והטייסים שלנו והמפקדים שלנו זה מדהים.
אתה לא יכול לתת את הקרדיט לצבא שעושה עבודה הכי טובה בעולם ולא למי ששלח אותו ומאשר לו את זה שזה ממשלת ישראל.
יש לי המון ביקורת על ממשלת ישראל, המון ביקורת על ראש הממשלה.
בסדר, להרבה.
אבל אני יכול להגיד לך שההחלטה להפציץ את המפקדה ואיפה שנמצא אסרלה, אני יכול לברך את הממשלה ואת ראש הממשלה.
ולא רק.
ולפרגן.
לא חיסלו רק את נסרלה להזכירך.
ולא רק. ואנחנו רואים את הצבא שלנו מתפקד עכשיו בצורה מצוינת, אבל תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו נכנסנו ואנחנו נלחמים כדי ללחם עוד שנתיים, או שאנחנו רוצים להגיע שיש נקודה שהיא טובה למדינת ישראל פוליטית, דיפלומטית.
זה מה שיהיה, דיפלומטית, לא פוליטית.
הניסיון שלך הוא הרבה הרבה יותר גדול משלי. אתה הרבה יותר פוליטיקאי ממני. אתה יותר...
אני עיתונאי, לא פוליטיקאי.
לא, אבל אתה מבין את הפוליטיקה, התכוונתי, ואתה מבין את המושכים בחוטים, ואתה יודע שבסוף כל מלחמה נגמרת...
בהסכם.
בהסכם, במסע ומתן, דיפלומטי, בין מדינות, ולשם אנחנו צריכים לחתור, אנחנו צריכים עכשיו להקות באויב בכל הכוח, אבל צריכה להיות ראייה כלשהי, אנשים מאחורי הקלעים שמובילים להסכם שהוא טוב למדינת ישראל, לא טוב לחיזבאללה. ואני לא רואה, לא מרגיש ולא יודע שגם קורים איזה שהם מאמצים להגיע בסוף שהוא להסכם.
יש, אתה רוצה שאני אגלה לך?
אני רק אגיד משפט
אחר. בסוד?
כן.
מתקיימים מגעים להגיע לאיזשהו הסדר מול מדינות המערב, ארצות הברית בראשם, תתפלא אפילו קטר וסעודיה, לאיזושהי נקודה שבה ישראל תעצור ותגיד, אוקיי, 1701 מקוים, חיזבאללה מפורק מנשקו, זה 1701, הוא מעבר לליטני ולא מהווה איום.
אוקיי.
מדברים על זה עכשיו.
אתה מאמין שדבר כזה יכול להתרחש היום? לא.
אני מאמין, לא היום.
זה יתרחש אחרי שהם נקטוש אותם.
לא, זה לא יהיה היום, ברור. אני מדבר, מה אתה ידברו, אני אומר מדברים.
אוקיי, אז אני מאוד אשמח שאתה צודק,
אז למה שלא תהיו חלק מהממשלה, שאלתי קודם?
תראה, הכי קל זה לבוא ולהגיד, טוב, אנשים רוצים שנהיה חלק ממשלה, ניכנס לממשלה ונעשה כל מה שרוצים.
לא כל מה שרוצים, אתם מפלגה גדולה. אבל אתם לא איזה מפלגה קיומית.
דוד, אנחנו נגד לשבת עם בן גביר ועם סמוטריץ'.
אבל המלחמה, מה אכפת לך? תראה, גדעון נכנס, יש עכשיו אופק לממשלה לעוד שנתיים.
נכון.
וזה ברור לכם. אתה יודע, הכל יכול להתהפך, יכול להיות שיהיה הישג, לא יכול להיות, בטוח, יהיה הישג מטורף בלבנון. הוא כבר מתחיל להיות לנגד עינינו. החמאס, אין חמאס. יש חמאס, אבל אתה יודע, בשוליים. ולמה שלא תהיו שותפים גם לניצחון? למה שלא תהיו שם ותחזקו את הממשלה שממילא היא תהיה בעוד שנתיים, תשרוד ללא ספק עם גדעון סער?
אז בוא, אני אומר לך משהו לגבי הכנסת. קודם כל, חשוב מאוד שלמדינת ישראל יהיו חברי כנסת שנמצאים באופוזיציה.
תהיה אופוזיציה.
מאוד מאוד חשוב.
בסדר.
בסוף, זה לא רק עניין של המלחמה. דוד, יש לנו מדינה לנהל. יש פה ילדים שלא הולכים לבית ספר. יש פה זוגות צעירים שלקחו להם את הכסף של הצהרונים. יש פה קיצוץ אדיר שהולך להיות ב-25, שיפגע בכל הילדים והנכדים של מדינת ישראל. ואנחנו צריכים להיות שם על המשמר, כדי לראות שלא יפגעו באקדמיה, שלא יפגעו בחינוך, שלא יפגעו גם בעולמות הספורט, שאני יודע איזה קיצוץ הולך להיות שם, שירסק הרבה מאוד ילדים והרבה מאוד משפחות. צריכים להיות האנשים שידאגו לדברים האלו. ואנחנו נמצאים שם, כל אחד מחברי הכנסת של יש עתיד נמצא באג'נדה שלו, בוועדות שלו, ומקדמים הרבה מאוד דברים.
שמה, אני יכול להגיד
שלא
עליך,
קוראים לו
אני יכול
שם.
להגיד עליך, ואתה יודע שאנחנו מכירים את אותם אנשים, לפחות איפה שאתה פועל עם הנושא החשוב מאוד שזה הספורט, אמרו לי שאתה באמת כולך בתוך הסיפור הזה, ואנחנו יודעים גם מה קורה בבית חולים מאיר, ואנחנו יודעים את העזרה שלך, ואנחנו יודעים את זה. אבל אני שואל, אתה יודע, כל הדברים האלה, שאתה צודק, יהיה קיצוץ, וכל מה שאתה אומר, בסלע. אבל אתה לא חושב שעכשיו עם ישראל צריך להתאחד? אופוזיציה חשובה, אבל המלחמה חשובה יותר.
אז אנחנו, קודם כל אנחנו אומרים ואמרנו ונגיד גם בהמשך, שאנחנו נותנים גיבוי מלא לכל הפעילות הצבאית של מדינת ישראל. אנחנו לא תוקפים בנושא הזה, אנחנו מגבים את הצבא, אנחנו מברכים גם שיש החלטות נכונות, אנחנו לא אופוזיציה מגעילה, כמו שאומרים, אנחנו אפילו מצביעים בכנסת כשיש חוקים טובים. אין לנו, אנחנו בשונה מאופוזיציה אחרת, לנו יש כאבי בטן. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להצביע על חקיקות שהן טובות לאזרחי מדינת ישראל, אנחנו שם, אנחנו מקדמים, אנחנו שותפים, אנחנו נמצאים שם. לגבי הנושא הזה של כן להיכנס או לא להיכנס, נכון לעכשיו החלטה היא החלטה של יושב ראש המפלגה שלנו.
ברור.
שיחד עם בן גביר לא עושים עסקים.
ברור. ועדת חקירה, כרגע ראש הממשלה לא רוצה להצהיר שזאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית. כי הוא אומר, אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא מצדד, אני רק מסביר.
כן.
אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, האופוזיציה חושבת שהיא תקל על הממשלה. נכון?
אז קודם כל ראש הממשלה שלנו גם לא אמר עד היום שיש לו איזושהי אחריות לגבי השבעה באוקטובר. הוא לא מוכן להגיד את זה והוא גם לא יגיד את זה. ולגבי ועדת חקירה, חד משמעית ראש הממשלה...
תן לי להסביר, אני חושב שאני לא הסברת עצמי טוב. אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית שאתם דורשים, היא לא תקל על הממשלה.
נכון.
היא לא תקל עליה. היא תמצא פגמים פה ופה וגם מתחת לשטיח. לעומת זאת, ועדת חקירה אחרת... שתהיה מקובלת על כל העם, או על רוב העם, יכול להיות שהיא אולי תקל על ראש הממשלה, אבל אתה לא סומך שהוועדה כזאת ברשות שופט תגיד את האמת שלה? אתה חושב שהיא תשנה את האמת בגלל שהקים אותה ראש הממשלה?
ברור. Okay. חד משמעית. ברגע, קודם כל, שמי שיבחר, אם יהיו כאלו, להקים ועדת חקירה על ידי ראש הממשלה, זה אומר שלראש הממשלה...
לא, על ידי שופט, לא על ידי ראש הממשלה.
לא, אבל מי שיקבע איזה שופט, זה בסוף הממשלה.
אבל זה שופט? בית משפט עליון?
אבל זה בן אדם, שהוא נקבע על ידי מישהו.
אז אתה אומר לי בעצם...
אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד.
אז אתה אומר לי בעצם, שופט שהוא ממחנה אחר יהיה בסדר.
לא.
אבל שופט שהוא ממחנה הימין לא יהיה בסדר.
הרי ועדת...
אז זה מה שמשתמע.
ועדת חקירה ממלכתית... תקן אותי אם אני טועה, היא לא רק שופט.
לא, לא רק שופט, אבל שופט קובע מי...
יש אנשי ציבור עם ניסיון גדול מאוד, צבאי, פוליטי וכדומה, שהם יעשו את העבודה. עכשיו, בסוף אנחנו רוצים ועדת חקירה אמיתית, נקייה, לא תלותית בפוליטיקה הישראלית, שתעשה את העבודה שלה כדי שדבר כזה לא יקרה בעתיד. זה לא רק בנימין נתניהו, יש פה הרבה מאוד אשמים מלבד בנימין נתניהו.
אני לא אמרתי לך דעתי, אני רק שאלתי את השאלות.
לא, אז אני אומר דעתי האישית. אני, שאנחנו מגדלים פה את הילדים, ואנחנו נאבק על המדינה, והנכדים שלנו יגדלו פה, אנחנו צריכים לעשות ישור קו כדי שדבר כזה לא יקרה, כי קרה דבר נוראי למדינת ישראל.
אני יכול להבין אותך, ואני גם יכול להסכים איתך. תגיד, חבר כנסת אריאל קלנר קורא להקים ועדת חקירה לאומית שתבדוק גם את מערכת המשפט בין היתר.
טוב, זה, אתה יודע, זה, אריאל קלנר הוא אחד מהחיילים של יריב לוין, והוא עושה דברו, ומה שאומרים לו הוא עושה, ומדבר, ומתחיל להפיץ את זה, וכל הדבר הזה, להתחיל לדבר על מערכת המשפט.
אבל זה לא רק הוא, השר קרי שהיה פה לפניך אמר שצריך לבדוק את המערכת, ושאלתי אותו למה, מערכת המשפטית, שאלתי אותו למה, הוא אמר ש... לדעתו, למערכת המשפטית, יש חלק באסון הגדול שקרה לנו בגלל החלטות כאלה ואחרות.
זה דבר, אמירה מאוד חמורה.
למה כי, חמורה?
חמורה מאוד, כי בסוף אנחנו חייבים לדאוג לזה שיהיו שלוש רשויות במדינת ישראל. וברגע שאתה בא ואתה עושה איקס על רשות השופטת, וזה מה שעושים עכשיו גם קלנר וגם יריב לוין וגם קרי.
הוא לא עושה איקס, הוא אמר לבדוק. למה מותר לבדוק?
קודם כל לבדוק זה מצוין.
או, זה מה שהוא אמר, חקירה שתבדוק.
לא, אבל אתה אמרת שהוא כבר אמר שלמערכת המשפט יש חלק ויד בשבעה באוקטובר. הוא כבר אמר את זה.
ואתם אומרים...
הוא כבר שופט, הוא כבר החליט.
לא, ואתם אומרים, אתם זה חברי הכנסת מכל סיעות הבית, של הצבא, ואפילו אמרתם שמות, חליבה ואחרים, יש להם יד בכל המחדל הזה. אתם אומרים, אז גם להם מותר.
אתה יודע מה? אני איתך. שיבדקו הכל. שיבדקו את הרשות השופטת, שיבדקו את הממשלה, שיבדקו הכל. אני בעד לבדוק הכל. אם צריך לבדוק הכל, שיבדקו הכל. אבל שלא יבדקו את השופטים ואת הפוליטיקאים ישירו בצד.
לפיד אמר, אם זה היה תלוי בי, הייתי הולך על שדות הנפט. עכשיו, האמירה הזאת היא, לי קצת לא ברורה, יכול להיות שאני לא הבנתי אותה, שהבעיה אצלי שאני לא הבנתי. זאת אומרת, הוא מוציא מכלל אפשרות שנתקוף את מתקני הגרעין?
תראה...
כי אם הוא אומר את המשפט הזה, יש לו גם סייפה, לא שאני טועה.
אני לפעמים לא יודע, יש אנשים שאומרים דברים... שלפעמים אני אומר, יכול להיות שהוא אומר את זה כדי שהם לא יחשבו על זה, אני לא יודע מה הטקטיקה.
אין פה טקטיקה, הוא לא נמצא בממשלה.
אבל הוא בסוד העניינים, הוא, אתה יודע, הוא סמל שלטון, הוא מקבל את כל המידע, הוא מאוד אחראי, יאיר לפיד, אתה לא תשמע מילה ממה שקורה בתוך החדרים הסגורים בשיחות שהוא מקבל. הפעם היחידה שהוא יצא משיחה סגורה כזאת ויצא לתקשורת, היה שבועיים לפני השבעה באוקטובר. שהוא פשוט... יצא משם כולו מזועזע, והוא היה חייב להרעיד קצת השולחן כדי שאנשים יתעוררו. אבל לגבי... תשמע, גם אני בעד שיפציצו את כל שדות הנפט, ושאיראן ייכנסו למשבר כלכלי מטורף, אבל זה לא, לא רק לפיד, זה, יש לנו גם את הגרעין, יש לנו עוד הרבה דברים אחרים.
לא, כי לפיד חושב שבנושא הגרעין צריך להמתין לאמריקאים ולא לעשות זה לבד, זאת הסיבה.
יכול להיות שהוא יודע דברים, אני בטוח שהוא יודע דברים שאני לא יודע אותם. כן. הרי יאיר לפיד נמצא בקשרים מאוד מאוד צמודים עם האמריקאים. בסוף אנחנו צריכים לעבוד איתם.
ברור. תראה, אחד הדברים שממש מטלטלים את היהדות בעולם זה האנטישמיות. נכון. דיברנו על זה בחדר. והנושא הזה הוא באמת מדיר שינה מעיני ישראלים ויהודים. אתה היום חושש מאוד להביע את היהדות שלך.
נכון.
אתה הולך ברחוב, אתה משתדל להוריד את הכיפה. ומדינות אירופה התחילו להתעורר. ישנן מדינות שכבר מתחילות לגרש את המוסלמים הקיצוניים שמחרחרות ריב. אתה יודע, בנורווגיה הפשיעה ירדה ב-72% אחרי שגירשו כמה אלפים של הקיצוניים האלה, שהם לא רק קיצונים נגד יהודים, הם עבריינים. ואנגליה מתחילה להטיל הגבלות, וכל מיני מדינות באירופה, ולא רק באירופה, יפן למשל, הודיעה שהיא לא תרשה הקמת מסגדים.
נכון.
כמוה גם סנגל, שהיא מדינה שיש שם מוסלמים. והרבה מאוד מדינות מתחילות להתעורר. היינו צריכים את השבעה לאוקטובר כדי שהעולם יבין שהאנטישמיות הזאת תפגע גם בהם, והמוסלמים הקיצוניים, אני מדגיש, הקיצוניים, השתלטו על המדינות שלהם כמו שהם עשו בבלגיה. בלגיה היום היא מוסלמית.
נכון. אני אעשה איזה שני משפטים הקדמה למה שאני אגיד אחרי זה. למרות שאני נראה כמו תימני, אני נולדתי בליטה, בעיר וילנה. וכל המשפחה שלי נספתה בשואה, בליטה נרצחו, ירו בהם לתוך בור. נרצחו בשואה, ואבא שלי ניצול שואה, בשמונה באוקטובר הלך למקעקע, וקעקע ליד שלו שבעה באוקטובר 23 עם דגל ישראל. אני הייתי מזועזע מזה. כי לילדים לא שמו את המספר בגטאות, ושאלת אבא, למה עשית את זה? אני אומר, תשמע, אני פשוט מרגיש כאילו זה שואה שנייה. בן אדם 85. ומפה אני אגיד לך את השלב הבא. הנושא הזה שהעלית עכשיו הוא נושא שאסור שירד מסדר היום. לא בכנסת, לא בתקשורת. הנושא הזה של יהודים שמפחדים להיות יהודים, מורידים את המזוזות שלהם, הולכות בלי כיפה כמו שאמרת, לא הולכים לבתי כנסת, לא הולכים לבתי ספר יהודים, הבטחה מטורפת. אני הייתי לפני שבועיים בריגה, בכנס גדול עם המדינות הבלטיות, ושמעתי סיפורים אמיתיים, מה שקורה באירופה היום, אני הזדעזעתי כי זה הרבה יותר חמור ממה שחשבתי. ומדינת ישראל חייבת, לא הייתה לנו מדינה בשנות ה-40, מדינת ישראל חייבת לשים את זה לשולחן, לדבר על זה כל הזמן, משרד החוץ חייב לפעול בכל המקומות היותר קשים, שקשה מאוד ליהודים, לפעול זה אומר מול המדינות עצמם, המדינות עצמם צריכות לדאוג לזה שהיהודים יהיו בטוחים, ואסור לנו להגיע למצב שקרה לפני 85 שנה, שלא יכולת להסתובב כיהודי. זה דבר שאסור שיקרה, זה לא פחות חמור מהמלחמה בלבנון.
תשמע, בכתבה שלי למחר, בג'רוזלם פוסט, גם במעריב, כתבתי על האמברגו שארצות הברית מטילה על ישראל. כתבתי שאולי מוטב לו לנשיא המכובד, נשיא צרפת, מקרון, שיזכור מה היה במלחמת העולם השנייה, את שלטון וישי הצרפתי, שהלך יד ביד עם הנאצים. ושיזכור גם את האמברגו שהוטיל על ישראל, לא הוא, ממשלתו, שהייתה אז, 67. ואני בטוח שהוא לא יאהב לקרוא את זה. לדעתי זה יגיע אליו, כי הם קוראים את הדברים האלה, בג'רוזלם פוסט. ואני שואל אותך, 124 מדינות הצביעו בעד הטלת אמברגו.
נכון.
משהו אצלנו לא בסדר, אולי בהסברה?
א', אנחנו גרועים מאוד בהסברה. אני לא צריך להגיד את זה, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, אתה עיתונאי בכיר. אנחנו, כישלון הכי גדול של מדינת ישראל בשנה האחרונה, זה הנושא של ההסברה. אנחנו פשוט לא נמצאים, אנחנו לא נמצאים במפה בכלל. לא ברשתות החברתיות, לא בטיק טוק של הצעירים.
אנחנו נמצאים, אבל במינון
לא נמצאים, אנחנו לא נמצאים, אתה יודע, אנחנו ממש כאילו, אין לנו סיי, אנחנו כאילו לא שומעים אותנו, והשתלטו על העולמות של הרשתות, כל הפרו-פלסטינאים, כל הסונים שלנו, והשתלטו בקלות, אנחנו בכלל לא נאבקים בזה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאנחנו מדברים על אותם מדינות שהצביעו עם ההחלטה הנוראית הזאת באום, צריך להבין שהם פשוט יורים לעצמם ברגל. כי כשאתה מצביע נגד מדינת ישראל היום, זה אומר שאתה מצביע בעד הרוסים שנלחמים באוקראינה, שגורמים לפחד אדיר. אני מכיר את המדינות האלה, המדינות הבלטיות, ליטה, לטביה, אסטוניה, צ'כיה, רומניה, כולם, אתה יודע, הם חיים בפחד נוראי, כי אצלהם זה יכול לקרות מחר בבוקר. לפני חודשיים היה כתבם בריגה, בעיר ריגה, כתבם רוסי. מחר בבוקר זה יכול לקרות, ואנחנו מבינים את הקונספציה של פוטין. הוא רוצה לחזור להיות ברית המועצות הגדולה. אז שמדינה כמו לטביה הצביעה בעד האמברגו, ישבתי שם עם חברי כנסת, חברי פרלמנט לטביים. אמרתם, תגידו, אתם השתגעתם?
נו, מה הם אמרו?
אתה יודע, הסתכלו עליי ככה, ואמרו לי, אתה צודק, בשקט, אתה צודק, אבל אנחנו עכשיו רוצים להיבחר למועצה, למועצת האיחוד האירופאי, יש להם שם בחירות עכשיו, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים. אתה מבין, בסוף פוליטיקה זה פוליטיקה, גם בעולמות הגדולים וגם בקשרים בין המדינות האלו. זה עצוב שזה ככה, אבל תשמע, אנחנו לא עושים עבודה טובה מספיק.
זמננו תם. יושב ראש ועדת המשנה לספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה.
תודה רבה לך, דוד.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.